לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שלישי, כ"ז בתמוז תשע"ח, באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן בסגירה של מעבר כרם שלום, נשוחח פה על המשמעות ועל התוכניות לעתיד עם האלוף במילואים עוזי דיין. רון קרמן אב שקול על המגעים והחשש שלו מעסקת שליט 2, הדרישה של החמאס, לפחות לפי הפרסומים, שישחררו את משוחררי עסקת שליט שנעצרו מחדש. גם על גלעד שרון שמתלונן על טרור האפיפונים שעשה שריפה בסוף השבוע בחוות השקמים, אריה יצחקי קורא לגלעד שרון ולמשפחתו לבקש סליחה מעם ישראל. 50 שנה לחטיבה להתיישבות, היום הם חוגגים ומציינים זאת בתל אביב, בגני התערוכה. נשוחח פה עם יושב ראש החטיבה, גאל גרינוולד, שלא עושה הבחנה בין יישובים מחוץ לקו הירוק ובתוך הקו הירוק. על טרגדיה ביישוב אדם, האישה שנפטרה בשעת הלידה, התינוקת ברוך השם בחיים, אבל היישוב כמובן נותן תמיכה למשפחה הוותיקה. נשוחח פה עם בבר ואנונו, יושב ראש היישוב. היום 8 שנים לפטירתו של הרב יהודה עמיטל, מייסד וראש ישיבת הר עציון. הוא חסר לנו בציבוריות הישראלית, יאמר לנו ביומנינו חתנו הרב יהודה גלעד. וגם משהו משמח, קייטנת חב"ד לילדי השלוחים, יותר נכון לבנות השלוחים מכל העולם, הם מתאספים עכשיו לקמפ קייטנת קיץ באוקראינה. נשוחח פה עם הרב משה ובר. אז אנא ערבה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על סגירת מעבר כרם שלום בגלל טרור האפיפונים. אנחנו עכשיו משוחחים בעניין הזה עם האלוף במילואים עוזי דיין. שלום לך שלום לך.
שלום בני.
ובכן, רצינו לשמוע את דעתך על הצד הזה של סגירת כרם שלום.
טוב, קודם כל צריך לעשות, צריך לפעול, כי את המתקפה הזאת צריך להפסיק. למה צריך להפסיק? קודם כל היא נהייתה כבר כרונית. מחלות כרוניות שלא מטפלים בהן, הסוף ידוע. אבל באופן יותר נקודתי, למה צריך לפעול? כי לדעתי צפויה גלישה. זאת אומרת, זה גם נהיה כרוני, אבל זה גם יכול להשתנות, למשל גיאוגרפית. מי אמר שאפשר לשלוח בלונים, עפיפונים, רק מרצועת עזה? דבר שני, טכנולוגית. הפיפונים והבלונים זה לא פסגת הטכנולוגיה, ויש דברים זמינים והרבה יותר מסוכנים, ובסוף גם המטרות. היום זה בעיקר שורף עוד ועוד שדות שמורות טבע, אבל יש גם מטרות אחרות. לכן האפשרות להפעיל את זה לא מעזה, ובטכנולוגיה נוספת ויותר טובה, על מטרות אחרות, אם אנחנו לא מפסיקים, זה דבר שצפוי לדעתי לגלוש. עכשיו לגבי סגירת המעבר. קודם כן. כל אני רוצה לעשות איזושהי הבחנה שנדמה לי שהיא נדרשת, בין ביטחוני, אומני וכלכלי. לגבי ביטחוני בסך הכל יש הסכמה במדינה, לא תמיד על כל פרט, אבל מוסכם שצריך לספק ביטחון לאנשים, וזה לא מה שקורה כרגע. גם לגבי האומני, במידה מסוימת, במידה רבה, יש איזושהי הסכמה, כי גם אנחנו מבינים שיש גם אינטרס ישראלי, שאני יודע, הילדים בעזה לא יהיה להם חלב, והתינוקות, יש על זה בסך הכל הבנה אצלנו. הבעיה היא, ודרך אגב, יש גם הבנה שזה לגיטימי להתנות את זה, שזאת אומרת, אתה רוצה יחס אומני, אז תיתן יחס אומני בדברים בסיסיים. בסוף, בצד הכלכלי יש לדעתי חוסר הבנה בציבור. כל חיזוק כלכלי של רצועת עזה בשלטון החמאס, בסופו של דבר הפירות של השיפור הכלכלי הזה יופנו נגדנו, הם יופנו לתגבור הטרור. וכל התקווה הזאת ששמעתי היום מכמה דוברים, שזעם ההמונים בסופו של דבר יופנה נגד החמאס, כי הוא ממרר גם את החיים של תושבי עזה, היא תקוות שווא, זה דבר שלא יקרה. החמאס הוא יורתע, הוא יפעל להרגעה רק על ידי איום על עצם קיומו. לפיכך, לגבי המעבר עצמו, קודם כל לגיטימי לסגור את המעבר. האם זה יהיה אפקטיבי? אני מטיל ספק, אבל אם אנחנו מנצלים את זה לפגיעה כלכלית ולא לפגיעה הומניטרית, זאת אומרת, אנחנו סוגרים את המעבר, אבל יש דברים מסוימים שאנחנו דואגים שבכל זאת יגיעו, כי הם נטו הומניטריים, לא כלכליים, אז אני ממליץ לשקול את זה כל פעם לגופו של עניין. בשורה תחתונה, אם רוצים להרתיע את החמאס ולשנות את פעולתו, אז זה לגיטימי לסגור מעבר, זה לגיטימי לסגור, לדרוש יחס הומני תמורת יחס הומני, למרות שכפי שאמרתי, אני מטיל ספק שזה באמת יעבוד, ואם רוצים באמת להרתיע את החמאס ולשנות את הפעולה שלו, זה יהיה רק על ידי איום ופגיעה בהנהגה שלו.
שזה אומר סיכולים ממוקדים?
כן, ואומר שאנחנו לא תוקפים רק עמדות שהיו באזור או טנדר שהיה ליד מקום ששלחו ממנו בלונים, אלא שאנחנו עוברים לפגוע במוסדות החמאס, גם אם יש לזה משמעות כלכלית על רצועת עזה, ושאנחנו עוברים לפגוע במנהיגות החמאס, לא חשוב לי איך מכנים אותה, אבל אני לא מדבר על לפגוע באחד פעם בחצי שנה, מדבר על לעשות את זה בצורה יותר מסיבית, כל דבר אחר לא ישנה את המצב, ומכאן גם מובן שלדעתי לגיטימי לפגוע במי שמשלח את הפיפוני התבערה האלה והבלונים.
ולגבי מבצע בעזה, יש שומרים שזה אולי לא כדאי לישראל להיות מעורבת גם בחזית בצפון וגם בדרום, מה דעתך על העניין הזה?
מדינת ישראל בכלל, צבא הגנה לישראל, כוחות הביטחון בפרט, בנויים במקור להתמודדות ביותר מחזית אחת. הסיפור שזה לא יכול להיות שיקול מקומי, זמני, לגבי זה. אבל בסך הכל, הדבר הזה הוא לא בידינו. אנחנו, נניח שיהיה משהו בצפון, אז חושבים שרצועת עזה תהיה שקטה, או בהכרח ביהודה ושומרון יהיה שקט, לא. אנחנו היום צריכים להבין, אין אירועים מקומיים, כל דבר הוא נהיה עם משמעויות אזוריות, ולכן צריכים להיות בנויים, ובנויים לזה להתמודד ביותר מחזית אחת, ביותר מגזרה אחת. לגבי, רמזת, אמרת, כניסה לרצועת עזה.
כן.
הדבר הזה הוא כרגע תלוי בדעת הקהל. במדינת ישראל שום ממשלה לא תלך באמת למהלך שהמשמעות שלו היא מלחמתית, גם אם קוראים לזה מבצע, בלי שיש תמיכה גורפת בדעת הקהל. כלומר שאנשים אומרים, אוקיי, הבנו שניסינו את הכל, ואם אין, ומיצינו את כל האפשרויות, ואין ברירה אלא ללכת ולהיכנס, וגם אז היעד מוכרח להיות למוטט את החמאס ולא לעשות עוד סיבוב, והדבר באמת תלוי בדעת הקהל. ואני אגיד יותר מזה, יותר מאשר התמיכה בקהל, חשובה מאוד האמירה, אני הייתי בימים האחרונים כמה פעמים בעוטף עזה, מאוד חשובה האמירה של האנשים שנמצאים שם והנהגה הציבורית שלהם, שהיא לא אומרת דבר ברור, בעצם משאירה את זה למדינה, אם הם יגידו אמירה ברורה בזה, תהיה לזה משמעות מאוד, מאוד גדולה על דעת הקהל בישראל, כי בסופו של דבר הם אלה שמשלמים את המחיר.
או חלילה עבדות בנפש, שיכריחו את ממשלת ישראל לצאת לאיזושהי מתקפה ולהפסיק את מדיניות ההכלה, מה שנקרא.
זה תמיד נכון, אנחנו תמיד יכולים להסביר שאיפוק זה כוח, אבל ברגע שנהרגים אנשים, הכל משתנה, ואף אחד לא חושב שכשנהרגים לך אנשים, אז איפוק זה כוח.
בכל מקרה, טרור עפיפונים כעת זה לא... המדינה מכילה את זה, מעבר לסגירת מעבר קרס שלום, זה לא יהיה סיבה ליציאה למבצע.
תראה, המדינה מכילה את זה קודם כל בגלל שהיכולת ההגנתית היא באמת מרשימה, וכי העפיפונים והבלונים הם מררים את החיים, אבל הם לא נוטלים חיים, ולכן לא עוברים על זה לסדר היום. למשל, המהלך הזה של סגירת מעבר קרם שלום הוא מהלך נכון, אבל הוא שלב בדרך ל... עיסוק באפקטיבי בכל הסוגיה הזאת, בכל המתקפה הזאת.
סגירת מעבר קרם שלום זה ענישה? אתה רואה את זה כענישה נגד טרור עפיפונים?
אפשר לראות את זה כענישה, אבל לא, אני רואה את זה פשוט כמהלך לגיטימי.
כן.
ואם הוא מנוצל בעצם לפגיעה כלכלית, אז אמרתי, לפגוע כלכלית בחמאס זה דבר נכון. צריך להשתדל לא להיכנס לפינות בעניינים ההומניטריים, אתה יודע, הכי בסיסיים, אני יודע, חלב לתינוקות, חשמל בבית חולים, אבל לחשוב שזה יפתור את הבעיה, לא, זה לא יפתור את הבעיה, אבל אתה יודע, מלחמה כזאת במאבק כזה, יש פנים שונות ו... דברים שונים, וזה זה, זה דבר לגיטימי ונכון. הסוגיה עצמה מחכה עדיין לפתרונה, כי קשה לי להאמין שזה מה שישכנע את החמאס או את תושבי עזה להפסיק את המתקפה הזאת של העפיפונים והבלונים.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, האלוף במילואים עוז דיין, תודה רבה לך על הדברים ובוקר טוב, כל טוב.
כל טוב.
וכעת לפרסומים שכבר בתחילת השבוע על כך שהמתווך הקטרי שנכנס למגעים בין ישראל לחמאס, הוא דורש שישראל תשחרר קודם כל לפני שנכנסים למסע ומתן על עסקת חילופין את אלה ממשוחרי עסקת שליט שנצרו מחדש על ידי ישראל. הדברים גם נאמרו על ידי סגן יושב ראש הפרלמנט הפלסטיני מהחמאס, אחמד בחר. אנחנו משוחחים כעת עם רון קרמן, אביה של טל קרמן, השם יקום דמה. שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
אז אתה חושב שיש ממה להיות מודאגים מהאמירות האלה מהצד של החמאס ושל המתווך הקטרי על שחרור, דרישה לשחרור משוחרר עסקת שליט שנעצרו מחדש?
כן, אני תמיד מודאג, ולצערי עם השנים ולאחר המאבק שלנו בזמנו ש... אני לא יודע אם הוא קשה לא צלח, אבל אז בזמנו היינו נגד עסקת שחרור המחבלים, שבסופה שוחררו 1027 מחבלים, כאשר לפני הכניסה למסע ומתן הערבים דרשו תמורת קלטת שישראל תשחרר 20 מחבלות, וכך למעשה התחיל כל הקו הכושל הזה, שבסופו של יום הגענו לאן שהגענו.
מדבר על העסקה שבמסגרתה גלעד שליט חזר הביתה.
כן, אני תמיד רציתי ששליט יחזור הביתה, רק שחשבתי ואני סבור גם היום שיש דרכים אחרות לעשות את זה. לצערי הפוליטיקאים סבור אחרת, והיום אנחנו עומדים באותה נקודה שהפוליטיקאים חינכו את המחבלים כיצד להתייחס אלינו, והם רואים ש הפוליטיקאים הישראלים הם מאוד כפיפים, אפשר לכופף אותם, ואני לא מבין איך זה הפוליטיקאים לא רואים את מה שאנחנו רואים, את מה שאזרחי ישראל רואים. אנחנו לצערי אנחנו חיים במלחמה, מלחמה מעל 100 שנה, ובמלחמה אם אתה נכנע אז הצד השני מנצח, וזה מה שקרה. ואני למרות כל ההרגעות שאני שומע ושמעתי את שרת המשפטים האלה שקד אומרת שזה לא בא בחשבון, אני גם בזמנו שמעתי כל מיני לא בא בחשבון.
זה לא בא בחשבון לשחרר מחדש את משוחררי עסקת שליט שנעצרו, אתה מדבר.
כן. ויוצא שאותם משוחררים, למרות שהם חזרו לפעול בטרור, למרות שהם חתמו על איזה מסמך, שתסלח לי, מעלה חיוך על פניי, שהרי אף אחד, לא אנחנו ולא הם האמנו שאחרי החתימה, שהם לא יחזרו לטרור, הם חזרו לטרור, אז מה, הם מחפשים איזושהי חסינות? אני גם זוכר, ואני אשתף אותך ואת המאזינים, בזמנו גם נפגשתי עם זיכרונו לברכה מר פרס, ושאלתי אותו למה נתנו לכל אותם מחבלים חנינה ולא חופשה, וההבדל הוא מהותי. היום כשאתה נותן להם חנינה, זהו, כל ההליכים שהיו בזמנו נגמרו. ברגע שנתת להם חופשה, והוא מפר את התנאים, לא צריך את כל המשפט, אפשר להכניס לו לכלא ושיסיים לרצות את תקופת המאסר. כך שאנחנו רואים לאורך כל הדרך שיש פה איזו רפיסות, ואנחנו רואים גם מה שקורה היום עם טרור האפיפונים, שלממשלה אין איזשהו קו אחיד ונוקשה, כאשר שורפים לנו את השדות חדשות לבקרים. ושוב, חשבנו שממשלת ימין תושיע אותנו, לצערי אני לא רואה פה את הישועה, אני מאוד מודאג, וכל השברי מידע הזה שבזמנו אנחנו קיבלנו, ואנחנו מקבלים, מאוד מדהיגים אותי, במיוחד גם כשמר בלום מונה לנהל את מסע ומתן, לאחר שהוא ניהל את המסע ומתן לשחרור החייל, וראינו לאן זה הגיע, אז שוב, אנחנו חוזרים לאותו דבר. כאשר, ופה אני לא מבין למה אנחנו יושבים בשקט, אזרחי מדינת ישראל, בזמנו היה את ועדת שמגר, שהחליטו, היא התוותה קווים מאוד ברורים מה לעשות כאשר, על מנת לשחרר חיילים או אזרחים שנחטפו. עד היום, וזה קו מנחה של נתניהו והממשלה, דוחות את הוועדה האלה לא פורסמו. למה? מכיוון שהפוליטיקאים לא אוהבים שיגידו להם מה לעשות. ברגע שדוח כזה מפורסם, יש קווים מנחים, הפוליטיקאים חייבים להיקשר לפי הקו הזה. כאשר למרות שהושקעו כל המאמצים והכל הייתה ועדה, יש הכל דוח, הכל מוכן, באו בתואנה של ביטחון מדינה, כאשר למעשה הבוטום ליין או הקו התחתון זה שהפוליטיקאים רוצים שתהיה להם את הזירה, שיוכלו לעשות כאוות נפשם. אנחנו רואים את זה לא רק בנושא של השחרור מחבלים, וכרגע בנושא של הניסיון לשחרר את הגופות ואת שני האזרחים. אבל כן,
בגץ אישר השבוע להחזיר 3 גופות.
גם כאן, שוב, הממשלה מחליטה, ואנחנו ראינו את זה גם לפני איזה שבועיים עם חוק הכיזוז, כאשר הייתה מלחמה מאוד גדולה, היה חוק והעבירו אותו קריאה ראשונה, שנייה ושלישית, והמלחמה הגדולה והאמיתית הייתה מלחמה הזויה, כאשר הממשלה הכניסה איזשהו סעיף, שבסופו של יום הם יכולים להחליט האם כן או לא לעמוד בחוק הזה. זאת אומרת, שוב, בונים משהו ובסוף באבחת עת, הורסים את כל הדבר הזה. שוב, צריך להסביר פה לכולם, ואני לא מבין איך אנחנו יודעים את זה. אנחנו חיים במלחמה, ובמלחמה אין פריבילגיה. אנחנו צריכים לנצח את המלחמה הזאת. במלחמה הזאת היא סיזיפית יום אחרי יום, ואם זה בשחרור מחבלים, ואם זה בניסיון לחסל את טרור האפיפונים, וכל מיני דברים כאלה. והדבר הזה צריך להפנים, ולפי הקווים המנחים האלה צריך לפעול, ואין לנו מדינה אחרת, ואנחנו צריכים לשמור על עצמנו. ושוב, זה לא נעים, אבל אין לנו ברירה אחרת.
נודה לך על הדברים, רון קירמן, אביה של טל קירמן, השם יקום דמה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה ובשורות טובות.
אמן.
ביי.
גלעד שרון, בעליה של חוות השקמים ובנו של ראש הממשלה אריאל שרון, ראש הממשלה מנוח, קורא לישראל לפעול בתקיפות נגד טרור הצתות. הוא אומר את הדברים ברעיון לרדיו 101.5 FM, כתוצאה מכך שחוות השקמים חוותה מספר שריפות בסוף השבוע שעבר כתוצאה מאפיפוני התברה, ונגרם שם נזק, שריפה גדולה. אנחנו משוחחים כעת עם אריה יצחקי, ממגורשי גוש קטיף, סופר והיסטוריון צבאי. שלום לך.
שלום בני.
אז אתה שומע את הדברים של גלעד שרון, מה עובר לך בראש?
מה שעובר לי בראש זה שאנחנו צדקנו במאבק נגד חבורת החווה ומשפחת שרון בשנת 2005. עוד מעט אנחנו מציינים 13 שנים לגירוש. הנורא והיום, עקירת 8,000 יהודים מגוש חקלאי פורח. וכל הזמן טענו אז ואמרנו בכל אמצעי תקשורת, הגירוש של היהודים מגוש קטיף יביא לכך שתוקם מדינת טרור, מדינת טרור של חמאס, חמאסטן, שתוך זמן קצר תתחיל בירי מסיבי של טילים, רקטות, פצמרים. הסיפונים אז לא דיבור, אבל עכשיו זה גם הסיפונים, סיפוני תברה ובלונים של תברה, ואשר יגורנו בה, הנה עובדה, כל מה שצפינו קרה. ודרך אגב, 99% מהאנשים שאני מדבר איתם, שפעלו אז במערכת הגירוש נגדנו, אומרים, שגינו, אבינו, פשענו, טעינו, מבקשים סליחה. דרך אגב, לגלעד שרון ובני משפחתו לא מבקשים סליחה עדיין. אבל עובדה היא שקרה להם הדבר הזה, ואם אנחנו היינו בגוש קטיף, לא היו אסיפוני תברה. זה לא היה קורה.
איפה גרת בגוש קטיף, תזכיר לנו?
אני גרתי ביישוב המדהים שנקרא כפר ים, על חוף הים, ממש משני קילומטר ממערב ליישוב העיקרי לנווה דקלים, זה היה יישוב מיוחד במינו. גרנו שם בהתיישבות בודדים, היינו בסוף, בשנים האחרונות, משפחה אחת. אני, רעייתי וילדיי, גרנו לבד שם, בלי צבא, בלי מג"ב, לבד, מוקפים באלפי ערביי המוואסי, ואנחנו למעשה היינו היישוב האחרון שפונה מגוש קטיף. אנחנו ריכזנו את ההתנגדות, אשתי הקימה, אשתי דתיה, שהייתה דוברת המועצה, הקימה את הארגון שנקרא קלע, קליטה לחבל עזה, והביאה 8,000 מחזקים להיאבק נגד הגזרות של משפחת שרון. אבל הנה, זה קרה, ועובדה היא שהמקום הזה היום הוא בסיס טרור מסוכן ביותר, ולהגיד לך משהו בעיני, למרות כל המבצעים שבוצעו, כולל האחרון צוק איתן לפני 4 שנים, החמאס לא הוכחד, לא הובס, וכנראה שלא תהיה ברירה להיכנס לתוך הרצועה במבצע גדול, ולשחרר אותה מידי המחבלים. ודרך אגב, אנחנו נשמח מאוד לחזור, ויש לנו כמה ארגונים של ותיקי גוש קטיף וגם הצעירים, שנקראים הביתה. התחיל בזה היישוב כפר דרום, זה כבר מאגד אלפי אנשים, בעיקר צעירים, שרוצים לחזור ולהקים את היישובים בגוש קטיף, ולהפוך אותו שוב לחבל ארץ עברי משוחרר.
כן, ואתה היית בקשר עם משפחת שרון, נכון?
הייתי בקשר הדוק מאוד עם אבא של גלעד ועמרי. לא עם גלעד ולא עם עמרי. היה לי קשר מצוין. תקופה מסוימת היינו ממש חברים טובים.
באיזה תקופה?
ואתה לא תאמין, משנת 1966, כשהוא היה ראש מעד במטכ"ל, וגם אני שירתי אז ביחידות מסוברות בצבא, ועד 2004, עד השנה האחרונה לפני הגירוש. ואני אספר לך משהו מדהים.
כן.
3 חודשים לפני ההכרזה שלו על עקירת גוש קטיף בהרצליה, בכנס,
נכון.
הוא ביקר אצלנו בכפר ים. והוא בא אחרי שהוא סייר יום לפני זה ביוש. והערכנו אותו בביתנו בכפר ים, ואשתי דתיה שהיא יופה יוצאת מהכלל, פרסה לפניו את מסחר העוגות והעוגיות שלה, ובמהלך הסיור שלו, בחצר ובבית, עולה לגג וגמר וקילה כמה מגשים של דברי מאפה מעולים. ואז ישבנו, והוא אומר לנו, חבר'ה, אני מאוכזב ממכם. אמרתי לו, למה? לי הוא קרא אריק הקטן, כי הוא אריק הגדול. אומר לי, אריק יצחקי, אני חוזר מיהודה ושומרון, אתמול הייתי שם, הוקמו 95 מאחזים בלתי חוקיים. ועכשיו טיילתי איתכם, סיירתי בגוש, יש פה רק 3 מאחזים בלתי חוקיים. זאת חרפה, בושה. למה אתם לא עושים כמו אחיכם ביהודה ושומרון? אמרתי לו, אריק, אני מבטיח לך, שלפתי מפה, יש לנו מפה עם תוכניות להקמת 6 מאחזים חדשים. אומר לי, קדימה, תביא לי את זה ונקים את המאחזים תוך שבועיים.
הוא היה הרגע... ראש הממשלה כבר?
בוודאי, הוא היה ראש הממשלה.
אז הוא אמר את זה טוב. כנראה בבדיחות הדעת. מה, ש... לא, מה שנקרא off the, off the record.
לא, הוא אמר את זה בכל הרצינות. זה היה 3 חודשים לפני. אבל מאז, מאז, עד ההכרזה שלו בכנס הרצליה, קרו כמה דברים שאני לא רוצה לדבר עליהם במסגרת הזאת, ששינו את דעתו. לדעתי הוא נלחץ, כי השמאל גילה שהוא קיבל כל מיני כנראה תשלומים וכו' וכו', והם אימו עליו. והוא החליט עם כל
להטרג את עצמו.
תמורת סגירת התיקן.
להטרג את עצמו, מה שנקרא. טוב.
איך אמר מישהו, איך אמר מישהו חכם? כגודל ה... המכירה, כן, גודל העקירה.
ומאז לא דיברתם?
לא, מאז לא דיברנו, אבל דרך אגב, אנחנו היינו הראשונים שהפגינו בחנוכה, בדצמבר 2014, מול ביתו, מול החווה, כן? ואני חייב להגיד לך שהחברים שלי בגוש קטיף, שראו שאנחנו הולכים להפגין מול החווה נגד העקירה, ומשפחתי וחבריי הקרובים, אמרו לי, בוא'נה, אל תעשה הפגנה תוקפנית מדי, כי אנחנו חושבים שכל התרגיל הזה זה תרגיל שהוא לא רציני, והוא לא מתכוון ברצינות לעשות את זה. הוא הרי חבר שלנו, כן? ככה הם אמרו לי, הנהגת הגוש.
כן.
ואנדל ואחרים שהיו שם, כן? וראשי המועצה. אבל עובדה שהוא התכוון ברצינות. משהו קרה בשלושת החודשים האלה. ואני יודע מה, אבל זה כבר... בשיחה
אחרת.
בשיחה אחרת, בהחלט. בכל אופן, ראוי לדעת שיש הרבה אנשים טובים שרוצים לחזור ליישובים בגוש קטיף ולשקם אותם, ויתרה מזאת, אם אנחנו נחזור, נבנה את הגוש שבענה על כל יישוב שנעקר ונחרב, נקים 7 יישובים חדשים, בעזרת השם.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, אריה יצחקי ממגורשי גוש קטיף, סופר והיסטוריון צבאי, תודה רבה לך על הדברים.
רק שורות טובות.
תודה.
להתראות.
היום אחר הצהריים בגני התערוכה התקיים אירוע 50 שנה לחטיבה להתיישבות בהשתתפות נשיא המדינה. אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם יושב ראש החטיבה להתיישבות, גאל גרינוולד. שלום לך.
שלום לכם, צהריים טובים.
צהריים טובים. ובכן, 50 שנה, רצינו ככה לשמוע ממך על המהפך, על המעבר, מה קרה לחטיבת ההתיישבות בשנים האחרונות.
קודם כל אנחנו, זה באמת אירוע גדול, זה אירוע חשוב, זה אירוע שמח. אנחנו מציינים היום 50 שנה מאז שהוקמה חטיבה התיישבות ב-1968. אז ראש הממשלה דאז, לוי אשכול, פנה לראשי ההסתדרות הציונית העולמית וביקש מהם להקים יחידה שתהיה אמונה על כל נושא של הקמת יישובים ביהודה ושומרון. וכך היה ב-68, ככה הקימו את החטיבה להתיישבות. צריך לדעת, זה מאוד מעניין, שהחטיבה להתיישבות היא בעצם ההמשך של המחלקה להתיישבות שהוקמה עוד לפני הקמת המדינה, שבאמת הייתה אמונה על כל נושא של הקמת היישובים, והחטיבה להתיישבות מאז השנות 2000 היא ממשיכה את המשימה הזאת, כאשר המדינה הכריזה את המשימות על החטיבה להתיישבות, כאשר היום אנחנו גם עובדים גם בגליל, גם בנגב וגם בכל רחבי הארץ, וזה באמת שמחה גדולה שברוך השם היום הגענו ומקדים 50 שנה, וזה באמת להגיד תודה לראשי החטיבות לדורותיהם שהיו, ובאמת הרבה 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 בזכות החטיבה להתיישבות, מפת ההתיישבות היום נמצאת כפי שנמצאת, וממשיכים לעבוד. זה נכון שלפני 2.5 נקרא לזה היינו קצת במצב של הולד, זאת אומרת שגורמים שונים ניסו או המתיחו ביקורת כזאת או אחרת על החטיבה להתיישבות, ולשמחתנו אנחנו אחרי זה, ויחד עם ההסתדרות...
ביקורת על מה הייתה?
הייתה ביקורת על... לא הייתה ביקורת, הייתי מגדיר את זה יותר בעיה של... הגדיר את זה כבעיה של סמכויות. היו צריכים להגדיר, על פי חלק מהמשפטנים, את להגדיר בצורה מדויקת מה הסמכויות של ההסתדרות הציונית ושל החטיבה להתיישבות, ולכן חוקק חוק על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' על מנת לתת תשובה לאותם גורמים משפטנים שחשבו שיש בעיה, וכתוצאה מזה אנחנו היום יחד עם משרד החקלאות ויחד עם ההסתדרות הציונית העולמית חזרנו לפעילות מלאה מהצפון עד הדרום, ובאמת שמחה גדולה מאוד, שמחה גדולה מאוד שהיום אנחנו יכולים לציין את 50 שנה, ובעזרת השם אנחנו נמשיך ונחיל את הפעילות של החטיבה להתיישבות. צריך לדעת, ההתיישבות, היישובים, הקיבוצים, היישובים הקהילתיים, המושבים, מאוד 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 זקוקים לסיוע של החטיבה להתיישבות, כדי לתמוך, כדי לסייע, כדי להכיר, כדי לייעץ, כדי להביא קבוצות חדשות, כדי לגייס גרעינים חדשים. זו הפעילות של החטיבה להתיישבות, וממשיכים ליישב את הארץ. זו משימתנו, ובשביל זה אנחנו נמצאים.
ואתה לא עושה הבחנה בין יהודה ושומרון לבין בתוך הקו הירוק למחוץ לקו הירוק, כפי שיש כאלה שעושים?
לא. אני לא עושה הבחנה בין הקו הירוק למעבר לקו הירוק. קודם כל אנחנו פועלים על פי הנחיות של המדינה. יש מדינה, יש ממשלה. הממשלה החליטה שצריך אנחנו ליישב את האזורים, את השומרון ואת הבניינים, ואת הגולן, ואת הרבה, ואת הגליל, ואת הנגב. ולכן אנחנו, כשנותנים תשובה ומענה לדרישות של המדינה, אנחנו נמצאים כאן. ואגב, אחד הדברים המאוד יפים שיש לנו היום ביריד, שכרגע אנחנו מקיימים בתל אביב, זאת ההזדמנות בשבילי לקרוא לאנשים ששומעים אותנו כרגע, תבואו לראות את היריד שאנחנו מארגנים כאן, ששם כ-30 מועצות אזוריות מציעות את כ-30 מועצות אזוריות, נמצא 30 מועצות אזוריות, כ-200 יישובים שמציעים את כל האופציות החדשות של מגורים על מנת לאפשר לאנשים שגרים במרכז הארץ להתעניין ביישובים חדשים ויישובים פחות חדשים מהצפון עד הדרום. אנחנו פתוחים היום עד 10 בערב, יש גם פעילות לילדים, ויש באמת פעילות מאוד מאוד יפה, שכאשר הרעיון הוא להביא את המועצות במרכז הארץ, על מנת שאותן מועצות יוכלו להציע לאנשים את האפשרויות השונות, כדי באמת ליישב את הארץ על כל היתרונות של הדבר, ואת הדבר הזה אנחנו עושים יחד, נגב, גליל, ערבה, יהודה, שומרון, הר חברון, ואת הגולן כמובן, ובהצלחה יפה, ובשיתוף, וביחד מאוד מאוד חשוב.
ואיך אפשר להתרשם ביריד מהמקומות? יהיו שם דוכנים, יספרו להם על היישובים השונים?
כן, כן, זה מה שאני אמרתי. אני אמרתי שאותם כל מועצה מיוצגת כאן, ואנשי המועצות וראשי המועצות שמיוצגים כאן, מציגים לאנשים ששוברים את האופציות השונות. מועצה אזורית מטה אשר מציעה את היישוב ביעדית, ומנתי בנימין מציעים את היישובים שרוצים לחזק אותם. כל מועצה ומועצה עם היישובים שכרגע עושים את הכל כדי לחזק אותם. כל זה במטרה באמת להגיע לאנשים שגרים במרכז הארץ על האופציות השונות ברחבי הארץ.
ובשנים עברו היה לכם בעניין הזה הצלחה של אנשים שנרשמו?
לומר את האמת, זה כבר כמה שנים שזה לא נעשה. זה מסגרת גם את ההסדרה החדשה של החטיבה להתיישבות. וגם ה-50 שנה שאנחנו מצלמים את הקמת החטיבה, אנחנו החלטנו השנה לעשות את היריד הזה, ועד כה זה באמת דובר בהצלחה גדולה, ואנחנו באמת נשקול בעתיד, בעזרת השם, גם לעשות את זה. אני חושב שזה כלי מאוד מאוד חשוב, אנשים לא יודעים, לא אינם מכירים את האופציות שקיימות בכל רחבי הארץ. אני חושב שזה במקום אחד אתה מרכז את סך האופציות שעומדות לטובת האנשים ששוקלים לעזוב את מרכז הארץ.
ומגיעים אליכם היום גם יישובים מאזורי עוטף עזה, אזורים ששם יש את כל השריפות?
בהחלט. בכלל צריך לדעת, כיוון שאתה מציין את עוטף עזה, צריך לדעת, באמת מגיע פה באמת כל הכבוד לאנשי עוטף עזה, שהיישובים האלה של עוטף עזה ממשיכים לגדול. הצמיחה הדמוגרפית של היישובים האלה ממשיכה לגדול, כי החוסן החברתי והנכונות למקור במקומות האלה היא כל כך גבוהה שאנשים נשארים, ולא רוצה אנשים נשארים, אלא מצליחה כל הזמן לגייס אנשים החדשים ביישובים האלו, וכמובן, סליחה, הם גם נמצאים כאן, והם מציגים את האופציות השונות שקיימות בעוטף עזה.
יפה. אז אנחנו נודה לך על הדברים. יושב ראש החטיבה להתיישבות גאל גרינוולד, תודה רבה לך.
תודה רבה לך ובהצלחה לכולם. תודה רבה.
תודה. וכעת אנחנו רוצים לעסוק בטרגדיה ביישוב אדם, שם בשבוע שעבר ביום רביעי נפטרה יולדת, אם לשלושה, מתסחיף מי שפיר, סיבוך נדיר וקטלני, והותירה אחרי הבעל ושלושה ילדים, כולל התינוקת שנולדה, וברוך השם הצבא טוב. אנחנו משוחחים כעת עם יושב ראש היישוב אדם, בבר וענונו, שלום לך.
שלום בני.
אז אני מבין שאתם ככה יישוב משפחתי, ובוודאי הטרגדיה הזאת משפיעה עליכם.
זה לא רק הקטע של משפחתי, הגברת סימה הגיעה לאדם ילדה ממש קטנה, והיא גדלה ביישוב. ומשפחה באמת, משפחה כל כך טובה, קבע את חייה ביישוב אדם, התחתנה ובא לגור ביישוב אדם, זאת אומרת את כל החיים שלה קבע ביישוב אדם. יותר מזה, הם גם רכשו מגרש לבנות את הבית שלהם באדם, ואיך אמרת קודם, זה בא עלינו במכה רצינית.
אני מבין שגם יש הרבה, לפי מה שהתפרסם, סיוע למשפחה עם הילדים, כל העניין לא פשוט.
זה לא סיוע, הייתי אומר תמיכה, תמיכה של כולם פה ביישוב אדם. לפעמים הייתי בא להתפלל שם מנחה, לא היה מקום להתפלל. ראית משהו כמו 400-500 איש שבאים להתפלל.
אתה מדבר על עכשיו על ימות השבעה.
על ימות השבעה.
כן. אתה אומר מלא שם.
פשוט כולם תומכים היום במשפחה, כולם אוהבים את המשפחה. משפחה, פשוט משפחה טובה, שגרה כמעט 30 שנה ביישוב, ומוותיקי היישוב. וסימה ממש ממש, היא גדלה באדם. וכולם אהבו אותה, בחורה חייכנית כזו, בחורה שכל הזמן חייכה, לא שמעת מילה אחת רע עליה. היא מלח הארץ.
כן. אז עכשיו באמת זה לא פשוט ככה עם שלושה ילדים קטנים, מן הסתם המשפחה תסייע ותקבל סיוע בהמשך.
האמת ש... הבעל בחור חן, הוא בחור באמת כשמו כן, הוא בחור נחמד כזה, בחור טוב, בחור שניסה להיות מעורב בתוך ענייני היישוב. הוא כל כך התלהב מהקטע הזה שרכש פה מגרש ורצה לבנות את הבית פה, והוא נסע לקנות ראות, רצה לקנות כל מיני כלים סניטריים וזה על מנת לבנות את הבית באדם. וקרה מה שקרה כשהוא היה בחול.
כן. טוב, נקווה שבאמת, איך אומרים, היישוב באמת יעזור והמשפחה תמשיך ככה עם הילדים לגדול, ובעזרת השם עוד גם לראות שמחות בהמשך.
זו אכן המטרה, שיהיה כמה שיותר שמחות למשפחה, משפחה כל כך טובה, שזה כל כך לא במקום הקטע הזה, באמצע החיים, בתחילת החיים, ממש בתחילת החיים, לבנות בית ולעשות הרבה יותר טוב לילדים האלה, והילדים האלה היום, לצערי הרב, בלי אמא, ויותר מזה. זאת אומרת, התינוקת הזאת לעולם לא תקבל את האהבה שאימא שלה הייתה
צריכה לה. עצוב מאוד. טוב, בבר וענונו, יושב ראש היישוב אדם, אנחנו מודים לך על הדברים ששיתפת אותנו, שתהיה נחמה למשפחה. תודה רבה לך.
אמן.
תודה.
תודה, בן. הרבה בריאות.
אמן.
8 שנים חלפו מאז פטירתו של הרב יהודה עמיטל, מייסד וראש ישיבת הר עציון. אנחנו משוחחים עכשיו עם הרב יהודה גלעד, ראש ישיבת מעלה גלבוע, הרב קיבוץ לוי, גם חתנו של הרב עמיטל. שלום לך.
שלום וברכה.
אז הרבה זמן חלף מאז פטירתו, אנחנו רצינו ככה לשמוע ממך כמה דברים ביום השנה השמיני כבר לפטירתו של הרב עמיטל.
כן, קשה להאמין, 8 שנים חלפו, והוא כל כך חסר, הדמות שלו, מעבר לעניין כמובן האישי והמשפחתי של כל אחד מאיתנו, שהוא גם במובן מסוים מורי ורבי המובהק, גם בהיבט הציבורי חסר לי הכל המיוחד שלו, המקורי שלו, שנראה לי שגם בציבורית הישראלית הוא חסר היום.
תסביר לנו למה אתה מתכוון.
הרב עמיטל הוא קודם כל באמת היה ראש ישיבה, תלמיד חכם, גדול, מעמיק, מחויב להלכה. מצד שני הייתה לו אוזן כל כך קרויה, כל כך רגישה ועדינה למצוקות של הדור. הרי הסיפור שכל תלמיד ישיבת הר עציון מכיר אותו, שהוא תמיד היה חוזר אליו, הסיפור על האדמו"ר הזקן שיושב יחד עם האדמו"ר האמצעי, ובחדר החיצוני התינוק הנכד בוכה, והאדמו"ר האמצעי ששקוע בלימוד שלו לא שומע את זה, ואז האדמור הזה כן הולך ומרגיע את הילד, וכשהוא חוזר לחדרו הוא עובר אצל בנו האדמור האמצעי ואומר לו, זה חשוב שלומדים תורה, זה חשוב מאוד שמעמיקים בתורה, אבל לא עד כדי כך שלא שומעים את הקול של ילד יהודי בוכה. זה סיפור שכל מי שעבר בישיבת הר עציון, אלפי התלמידים כולם זוכרים את זה, ואפילו איך מישהו אמר שאנחנו תלמידי הר עציון זוכרים ואומרים יש לנו ברכה מיוחדת אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול של ילד יהודי בוכה, להיות קשוב למצוקות של הדור, לשאלות שעולות בדור, ולהיות מסוגל, בלי להוריד ובלי לרדד, אבל כן להנגיש ולהביא את המסר של התורה המקורי, הרלוונטי, המוסרי, האנושי, למציאות שלנו, לכל אדם ואדם. והחשיבה הכל כך מקורית שלו, והיכולת שלו תמיד לראות זווית נוספת שאתה בעצמך חשבת על הסוגיה ולא ראית אותה, ויכולת שלו להכיל כל כך הרבה כיוונים ודעות ואנשים שרחוקים מתורה ולסלול להם דרך להתקשר, זה דבר שנראה לי מאוד חסר במציאות הכל כך מקוטבת של היום בכל התחומים.
כל התחומים, אתה מתכוון, לאיזה נושאים אתה מתכוון שהם חסר לך שדעתו תשמע?
תראה, אנחנו עוסקים היום בהרבה מאוד שאלות שקשורים ליחסים של דתיים וחילונים. הרב עמיטל הוא היה מן הראשונים שדיבר על זה שכפייה דתית היא דבר שרק מרחיק יהודים מאבינו שבשמיים, וצריך למצוא דרכים של הסברה ושל חינוך. בתחום הזה הכל שלא חסר, בתחומים של מתח שבין ימין ושמאל, היכולת להבין שלא כל האמת נמצאת בצד אחד, אלא שיש אמת מורכבת, שצריך לראות את הטוב שבכל צד ולכבד ולהעריך. בתחומים של בין יהודים לנוכרים, היכולת שלנו להבין שאנחנו אומרים בכל יום אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, אבל זה לא כדי חלילה לפגוע ולהשפיל בבני עמים אחרים, אלא להבין שאנחנו אמורים להיות אור לגויים ולהביא איזושהי בשורה לאנושות כולה, ולא נוכל להביא בשורה לאנושות כולה אם אנחנו נסתכל באופן שמשפיל ומבזה בני עמים אחרים. כל השאלות האלה שאתה יכול להשמיע כל תורה צלול, רענן, מכיל, מקיף, וכל כך מקורי וכל כך נוגע, בלי להתפשר. הרב עמיטל היה גם מאוד תובעני מאוד, גם כלפי עצמו וגם מתלמידיו. למשל, האמירה שלו, שגם כן כולם זוכרים, שהוא לא רוצה לגדל עמיטלים קטנים, הוא מחנך תלמידים, אבל הוא לא רוצה שכולם יהיו בהכרח כמוהו, שיחשבו לבד, כמו שכתוב, העמידו תלמידים הרבה, שיעמדו על הרגליים שלהם, שהם מסוגלים גם להתווכח עם רבותיהם. זה בעיניי תכונה מאוד מאוד מיוחדת ומאוד חסרה לנו. אני חושב ש הקול הזה שכולנו כל כך מתגעגעים אליו, הוא מאוד, מאוד נוגע ומאוד מעמיק ומאוד חסר לנו. וגם אישית, אני חושב על ימים הנוראים שעוד מעט כבר בפתחנו, לשמוע אותו מתפלל, מתחתה כבן לפני קונו, איך שקולו נשבר בכל מיני מקומות בתפילה, מתוך בכי יהודי ששרד את השואה ודיבר על כך שהוא אומר, ראיתי את יד השם בשואה, אבל לא הבנתי את משמעותה, שהשואה מעמידה שאלות כל כך קשות, שאין עליהן תשובה, ואף על פי כן, להמשיך להאמין, להמשיך לאהוב את השם. זאת מין מופת כזה של אני מודה לקדוש ברוך הוא, שהייתה לי את הזכות ככה לקבל ממנו תורה, ובכך איכשהו להתקשר לעולם שלפני השואה, לדורות הקודמים.
לא הזכרת את כל הקונפליקטים שיש סביב הצבא, והבנות בצבא, ודתיים בצבא, ו
כל המתיחות סביב העניין הזה. האם הוא התייחס לעניינים האלה בזמנו, שזה עוד לא היה, לא עמד על הפרק?
הנושא של בנות בצבא לא עמד על הפרק, אבל אני בהחלט מכיר את עמדתו, מנסה גם במובן מסוים להתיימר להמשיך אותה.
לא רק בנות על הצבא, גם כל המתיחות שיש סביב דתיים שטוענים שלא ממש נותנים להם לשרת בצורה הלכתית כמו שצריך, שיש איזושהי זליגה בנושא הזה.
כן, אני לא שוב, לא זוכר שספציפית התייחסות לשאלות האלה, אבל הרב עמיטל תמיד אומר שכשיש הבנה וכשהמנש לך קייט הוא קודם, תמיד גם מדבר לעולם יהיה אדם, קודם כל תהיה מנש, אחרי זה בא הצד של העירת שמיים. כשיש הבנה, כשיש הידברות, כשיש באמת, אתה מהווה דוגמה אישית ברמה האנושית, אז אפשר להגיע להבנה גם בתחומים האחרים. אני חושב שזה נכון גם היום לגבי הצבא, אני יותר מעורב בזה, כראש ישיבה שתלמידיי הולכים לצבא. אני מאמין שבדרך כלל אפשר למצוא פתרונות ששני הדדים יצאו מרוצים מהם, שלא תהיה תחושה של הדתה ושל איום על החילונים מצד אחד, ולא מצד שני של דחיקת הרגליים של חיילים דתיים. אני מאמין שברוב המקומות מוצאים את הפתרונות בצורה הנכונה, ואתה יודע מה, במובן מסוים אפילו יותר מאשר פעם, דווקא בגלל ששומרי מצוות היום כל כך נכוחים, נוכחים בציבורית כולה ובצבא בצורה כל כך מסיבית, לא נראה לי שיש בעיות אמיתיות שלא ניתנות לפתרון אם יש רצון טוב.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, הרב יהודה גלעד, ראש ישיבת מעלה גלבוע ורב קיבוץ לוי, על דברים לרגל פטירתו של, 8 שנים לפטירתו של הרב יהודה עמיטל, מייסד וראש ישיבת הר עציון. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה גם לך.
קייטנה מיוחדת באוקראינה לבנות שלוחי חב"ד מכל העולם. הם, ההורים שלהם, תורמים, מקדישים את חייהם למען יהודים אחרים. עכשיו אותם בנות במחנה, או יותר נכון בקייטנה מיוחדת, מחנה קיץ מיוחד לבנות השלוחים בעיירת נופש באוקראינה. אנחנו משוחחים כעת עם מי שמנהלים את המחנה, הרב משה ושושי ובר. שלום לרב משה ובר, שלוח חב"ד באוקראינה.
שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
אז רצינו באמת שתספר לנו על הקייטנה המיוחדת הזאת.
כן, מדובר ב... אנחנו קוראים לזה לא קייטנה, אנחנו קוראים לזה קמפ. קמפ מיוחד לילדי שלוחים שמגיעים מכל רחבי העולם. מדובר מ-18 מדינות, 118 בנות, הכל בסימן חי השנה. מגיעים בנות מכל, ממש מכל, מהמזרח למערב. יש לנו נציגות מתאילנד, יש לנו נציגות גם מאוקראינה, אבל בעיקר זה בנות שמקריבות את החיים שהן למען השליחות. ויש להם, ובדרך כלל נמצאים בודדות במקומות השליחות שלהם, ורק בזמן הזה יש להם את הזמן לשוחח עם בנות אחרות בנות גילן. ומגיעים לכאן למשך 3 שבועות, ויושבות ביחד עם החברות שלהם, שבדרך כלל מכירות אותם רק מבעד למסך, כי הן לומדות בבית ספר נט, שנקרא, וכאן הן יכולות לחגוג ביחד, ללמוד ביחד, לחוות ביחד חוויות מיוחדות. אנחנו מגיעים לכאן מדריכות טובות ביותר, בנות בית רבקה, בנות בית רבקה בכפר חב"ד, בנות בית רבקה בצפת, בתחנה בצפת, בנות מאוד מסורות, מדריכות מאוד מנוסות, שהן בעצם יודעות איך למלא להם את החלל שחסר להם, מכיוון שנמצאים במקומות בודדים ונמצאים לבד, אין להם חברות בדרך כלל, וכן שמגיעות לפה הן פשוט מתענות ומקבלות ממש, מקבלות את כל הדברים החברתיים החשובים שיש בעצם לכל ילדה שנמצאת בבית ספר רגעי בארץ. כאן זה בעצם זה חסר להם, חסר להם שנמצאים במקומות השליחות. כשמגיעים לכאן, אז הן פשוט מתמלות והן פורחות ומחכות לזה כל השנה כולה. אנחנו קראנו למחנה הזה, קראנו לזה בשם שלוחים שטטל, כי המחנה התחיל באוקראינה. אוקראינה זה ידוע שזה מקום מאוס והשטטלך, וכך אנחנו לוקחים לכאן, לוקחים עיירת נופש מיוחדת, לוקחים את כל המקום, מקום גדול שמשוכן באספת נער, נער הדנייפר, כמה נערות שמתחברות אחד לשני, מקום מאוד מפותח ובתנאים גשמיים טובים, כי אנחנו צריכים להבין שהבנות האלה במקומות השליחות שלהן, אין להם, אין להם את התענוגות האלו. אני מדבר על דברים אפילו, אנחנו מבינים ממתקים שבדרך כלל אין להם. כי אלה בארץ הולך לחנות קונה מיד את הדברים הממתקים, או שהולך לאמריקה, יש את הדברים, כאן אין להם את זה. אז אנחנו דואגים לתת להם את כל הדברים החסרים הקטנים, שבעצם עבורם זה דבר גדול, וזה דבר שלא מובן מאליו, כי יודעים כמה ההורים עובדים קשה כדי להביא להם את הממתקים האלה שהם ירגישו בבית. כאן הן מתנתקות מהחיים שלהם, פשוט מתרוממות, נמצאות בעיירה, עיירה ממש כאילו בחיים אחרים לגמרי, והן פשוט, כפי שאמרתי, הן פורחות לגמרי, ורואים את זה ממש, רואים את זה, רואים בעיניים, אנחנו כבר עושים את זה במשך 10 שנים, זה המחנה העשירי שלנו, וברוך השם, אנחנו זוכים לקחת את ילדי הרבי, את אותם הילדים שהרבי אמר מה שהוא אמר עליי ועל סברי, כאשר שאלו אותו איך אפשר ללכת לשליחות, יש ילדים גדלים במקומות של מקומות מאיחר, בין הגויים, והייתה היה ביטוי שלו, אחד האנשים ביחידות הוא אמר שאני לקחתי את זה עליי ועל סברי, ואנחנו זוכים לתת לילדים האלו את המירה, כמה שאפשר לתת בשלושה שבועות.
אגב, מתי זה יהיה? מתי?
אנחנו התחלנו את הקייטנה, את המחנה, התחלנו לפני, התחלנו את זה בידל התמוז, ונסתיים בהייו. אני מדבר על למעלה מ-22 ימים, מלאים בתוכן, מלאים בחוויות, אנחנו נותנים להם, חוץ מהאטרקציות, לצד האטרקציות, הלימודים. אני רואה את הבנות עומדות, אני זוכר להיות כאן במקום, אני פשוט לא רוצה לחזור הביתה. כי כאשר אני רואה את הבנות הללו, אני רואה אחת שכבר סיימה ללמוד בעל פה עשרות פרקי משניות, ילדה מטורקיה, שהיא גדלה מאיזה במקום, במקום כל כך מאיחר, אני רואה אותה שהיא כבר סיימה כבר את החדרת הרביעית של לימוד בעל פה.
לאיזה גיל זה מיועד הבנות המחנה הזה? לאיזה גיל?
אנחנו מגיל 7 ועד גיל 17. אנחנו המחנה, אני חושב שהמחנה היחידים בעולם, שאנחנו הולכים את כל הגילאים.
זאת אומרת, כל שנה אתם מזמינים מישהי אחרת שעוד לא הייתה במחנה?
בדרך כלל אנחנו מזמינים, אנחנו מוגבלים במקום, יש לנו רק 120 מקומות. אנחנו מוגבלים במקום, כי גם אנחנו לא רוצים להיות להתפרץ, להיות ענקיים, אנחנו רוצים להיות ייחודיים. הייחודיות שלנו זה אנחנו כמו בשטייצים, כולם מכירים את כולם, חיים עם כולם, ונותנים להם את היחס האינדיבידואלי לכל אחד ואחת. אנחנו בקשר עם ההורים, בקשר מתמיד, ההורים מבקשים איתנו, תתנו לה איזשהו חיזוק בקריאה, ותתנו לה איזשהו חיזוק בחברה, ותתנו איזשהו חיזוק בעוד תחום שהיא זקוקה לחיזוק בו. אבל אני כל בוקר מתעורר כאן, כן. חוץ מהמזג האוויר הנפלא, והירק והמים מסביב, אני פשוט רואה את הילדים הללו, ואני אומר, זה אלו רגעים גדולים שגדלנו, הילדים שגדלים דווקא בניכר, תראו איך שהם נראים, פשוט ילדי הרבי, אנחנו ממש קוראים ילדי כן. הרבי כפשוטו, ילדים שקיבלו ממנו ישירות, ממה שהם אמרו, הם הכירו תחילה, הם פשוט חיים, כי הם נולדו בתוך השליחות, הם חיים בדרמה אחרת, כן. בלב על
החלטה. אגב, סליחה לשאלה, עושים את זה גם לבנים או רק לבנות?
אנחנו עושים את זה גם לבנים, אבל בחורף אנחנו עושים, בחורף אנחנו יש לנו גם קמפים, שני קמפים.
לבנים.
ואנחנו עושים גם לבנים וגם לבנות, גם לבנים וגם לבנות בקיץ, אז אנחנו מתחלקים, אנחנו עושים כאן לבנות באוקראינה, שזה בעצם לוקח את כל האזור מאירופה מגיעים, כפי שאמרתי גם, מהמזרח הרחוק, יש לי כאן ילדה שהיא אומרת לידי, היא רוצה מאוד להתראיין. זאת אומרת, אני רוצה שהיא תתראיין. היא הגיעה מטיילנד.
היא רוצה להתראיין?
כן, היא אומרת
לידי,
אני ביקשתי ממנו שתגיד ככה. אז בבקשה, היא
יש
כאן את גולדי אשכנזי. אבא שלה הוא שליח של הרבי בטיילנד כבר הרבה שנים.
גולדי אשכנזי.
גולדי אשכנזי, בבקשה.
שלום לך.
הלו. שלום.
אז איך את מרוצה במחנה הקיץ, בקייטנה, זה פעם ראשונה?
לא, זה הפעם השלישית שלי כבר, אני מאוד מרוצה, אני אשמח לבוא כל שנה עד שאני אוכל. מכרתי פה הרבה בנות, אני מאוד נהנית.
ויש לכם הרבה פעילויות, גם לימודיות וגם חברתיות, זה בעצם בא למלא לכם את החלל שיש לכם שם לבד, איפה שאתם נמצאים בתאילנד?
כן, יש לנו הרבה פעילויות, גם לימודיות, גם חברתיות, ומאוד נהנים.
איזה מסר את רוצה לומר, ככה, בשם הבנות, למאזינים שלנו?
מסר ממש שמאוד מאוד כיף פה, והיא כל שנה יותר נהנית ונהנית מחדש, ובינתיים הקמפ הכי, הכי כיף שהייתי, ואני בעזרת השם גם יהיה פה עוד.
אז תני לנו שוב את הרב ובר.
רק דקה.
כן, כן.
אז אני מבין שהבנות, אני מבין שהבנות הן מכירות זו את זו דרך המחשב, דרך האינטרנט, או איך זה הולך בדיוק?
כן, 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 כן. זה בנות שהן בעצם, הן כל אחד נמצאת בנות בכור אחר בעולם, קצה אחר בעולם. הדרך היחידה שהן יכולות להיכנס לבית ספר, יהיה להן את האפשרות ללמוד דרך המחשב. באמת, ועם השברות יש להם בית ספר נטה, בית ספר נטה זה קיים כבר, לא יודע, הרבה שנים, 15 שנה, כמה שנים? 10 שנים, אני מתקנת אותי פה, ויש להם פשוט למידה רגילה, ממש רגילה לחלוטין, הם כאילו אין כאן.
כן, אבל אני אומר, הם מכירות אחת את השנייה כבר מהבית ספר נט?
כן, חלקם, כן, חלקם מכירות אחת את השנייה מבית ספר נט, יש כאילו שנמצאות, למשל, אלו שנמצאות באוקראינה, למשל, בעיר שנקראת דיפטרוב, אז כאן הקהילה היא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מפותחת, יש להם את בית הספר שלהם, מקומי, ואז הם מכירות משם. אבל החיבור שלהם, רובם ככולם מגיעות מכל מיני מקומות משרדים, מכל מיני אזורים, מכל מיני מדינות שונות, והחיבור שלהם בעצם הוא בכיתות שלהם בבית הספר הנט, וככה הם גם מחליטות לאן הם הגיעו. אגב, באותו זמן יש עוד שני קמפים מפוארים שנמצאים במוסקווה, שגם שם מגיעים, גם בידי השלוחים, אנחנו מתחלקים, הם לוקחים, אגב, וגם להם יש בנים, אנחנו מתחלקים, הם לקחו לחוט הבנים, ועוד בנות, זאת אומרת, יש לנו את האפשרות לתת לכל, המטרה שלנו היא לתת לילדות, לבנות האלו, את ה... פשוט מאוד, גם בזמן הקיץ, בזמן החורף, שהם פשוט הכירו פיד מאוד. אני לא אשכח, בשנה הראשונה, שאפילו לבנות הגיע ילדה, אני לא אגיד מי זה עיר, ואיזה מדינה הגיעה ופגשה את החברה שלה, את החברה שלה, שהיא מכירה אותנו את ספר נט, וזאת הייתה הפגישה הראשונה, והיא נקשה עליה, והיא פשוט התחילה למשש אותה. היא לא האמינה שהחברה שלה היא לא חברה וירטואלית, חברה אמיתית, היא יש לה, כי הם הכירו אחת השנייה רק דרך המחשב, רק דרך האינטרנט, רק דרך הטבע, בצורה הווירטואלית.
מרגש.
ולראות אותם, לראות אותם פה, זה באמת, זה פשוט, אני פשוט שואב מזה המון המון כוחות. הרי הם היו מנשה ואפריים, ועל אפריים נאמר כי אפריים נאמקים בארץ ציוני, אפריים היה יותר חשוב. רואים את הילדים האלה שגדלו בשליחות, הם פשוט, כי אפרני אלוקים דווקא בארץ ציוני, אלו ילדים בלב, כפי שאמרת, ברמה אחרת לגמרי, בהבנה, ברגישות, בנחישות, במידות טובות, בכל תחום. הגויים פה שנחיים על המקום, מסתכלים, אומרים, מי זה הילדים בכל חיים האלו? הם בסך לא ראו דבר כזה. עכשיו, זה ילדים שהם קיים בבוקר, והמרץ והחיות שלהם רק גודלת מיום ליום. אנחנו נמצאים פה כבר בשבוע השלישי, אני רואה שזה משהו בלתי נדלה. גם לזכות המדריכות והמרכזות המסורות שעושות את העבודה. באמת, ברוך השם. אני מבין שלא נתן לי הרבה זמן, אני חייב לציין שתקן שלנו, זה לא בצעני.
אז נודה לך.
אני רק שאני חייב פשוט להדגיש שני דברים.
כן.
דבר ראשון שאשתי, גברת שושי, היא בעצם לקחת על כתפיה את כל המחנה, גם לבנים, גם לבנות, מתי שזה קורה,
היא כמו האימא והארגניזטור ואחראי פה על כל הפרטים ועל כל העניינים ממש במסירות לא רגילה. אנחנו משפחתנו מתגלים פה, נמצאים פה ונוסרת את הנפש, אז נגיע לה את התודה הגדולה. אני רוצה להודות ממש לקרן מרומים, בראשות הרב קרן מרומים חול.
איזה קרן? לא שמענו את המשפט, אתה תוכל?
קרן מרומים. קרן מרומים זה קרן שהפילנטרופ שלה זה מר יצחק מרלשווילי מהרצליה, מהרצי קודש, שהנציגו בחול הרב בן צביצקר ושלוחי הרבי בפטרבורג, ששלחתי פה את הילדים שלו, עוזר לנו ותומך בנו. אני רוצה לראות הרב משה קוטלרסקי, יושב ראש כינוס השלוחים, שאחראי על כל המערך השלוחים ברחבי תבל, שהוא תומך בנו, והוא תומך בהורים של השלוחים, עלה לו כל השנה. אני רוצה לדעת לרב שמואל קמינצקי, הרב הראשי של פטרבורג, שגם תומך בנו ונותן לנו ועוד הרבה, וגם לאסתר מצרפת בראשות יוסף אמר, שגם תומכים בנו כדי שנוכל להמשיך את זה ולפתח את זה, ולכל אותם התומכים ולהורים שנותנים את המפעל הענק הזה, ביתר סייעתא ביתר עוז, ולהודות לערוץ 7 שתמיד שומעים אותנו ותמיד מראיינים אותנו כידידים טובים בערוץ 7. אז הנה, ברוך השם.
אז נודה לך על הדברים, הרב משה ובר, שלוח חב"ד באוקראינה, מי שמנהלים אתה ושושי את המחנה, מחנה הקמפ. תודה רבה לך על הדברים.
תודה גם לך, בני, בשורות טובות, ויום נעים לך ולכל עם ישראל. תודה.
אמן.